לכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו נדבר בשיעור הזה בנושא תנועת החסידות לאור משנתו של מרן הרב קוק זצ"ל, והדברים יהיו לעילוי נשמת מורתי סבתי מרת אסתר בת שמואל, ומבוססים על מאמר של הרב צוריאל שליטה. לימודים מועילים רבים קיבלנו מהרב קוק. אחד מהם הוא הידיעה שאין שום אדם בעולם ולא שום דבר בעולם שהוא כולו חיובי או כולו שלילי. לכל אדם ולכל דבר יש אורות וצללים. יסוד זה למדנו ממעשה הקדוש ברוך הוא, מצד אחד העניש לשאול על שהרג לנוב עיר הכהנים, ומצד שני תבעת כבודו מדוע לא הספידו אותו כראוי. אשר משפטו פועלו, באשר משפטו שם פעלו. זאת אומרת, איפה שיש משפט השם, שם הוא גם תובע את הכבוד. אז הוא באותו מקום, צד אחד הוא העניש שאול שרג לעיר נוב עיר הכהנים, אבל הוא גם באותו זמן תבע את כבודו, למה לא הספידו אותו כראוי. הסיפור רב ישראל מסלנטר, שפעם הוא נתן למישהו תוכחה, ותוך כדי כך הוא החזיר לו, נתן לו איזה כסף שהוא צריך לתת לו. אז הוא אמר, משם משפטו שם פעלו. במקום משפט צריך גם את החיובי. זו גישה מורכבת. יש סיפור על הרב שפעם הוא למד מאמר של בעל התניה, ותלמידו מספר, הרב שמעון גליצנשטיין, שהרב אמר, ראי שמכל שורה ושורה שבמאמרי ותרושי חסידות אלה מבצבץ רוח הקודש גלוי, אופן הרוח הקודש. כך הרב התבטא על מאמרי בעל התניה. הוא גם ידע את ספרי השפת אמת, קטעים בעל פה, עוד כל הספר, אבל לפחות קטעים הוא ידע בעל פה. והוא מאוד הזדהה עם רבי נחמן, והוא היה מעודד ללמוד בספרי החסידות, כותב בו אדר היקר, עמות את זין, הגרז מילדי וכל בעלי ההסברה. הוא כותב בגרות הראיה, אמונות ודעות, עד ראשית חוכמה. צריך ללמוד את כל הספרים, מנפש החיים, עד תולדות יעקב יוסף, שזה המניפסטו של החסידות. ויוסיף בגרות חלק א' עמוד מ' א', שכל עיקר כוונתי בחוברותיי הוא רק לעורר, לעסוק בעיון בפנימיות התורה, בין במוסר, בין במחקר, בין בקבלה, בין בדרך החסידות, בין על דרך רבנו הגרא. הרב עודד את הלימודים בכל המקצועות, במיוחד בפנימיות התורה. הרב ניסה בכל כוחו לאחות את הקרעים שהיו בין החסידים למתנגדים. כותב הרב בגרות הראיה בחלק א' עמוד שין ד', חזון השלמות בחיבורם של חלקי הטוב אשר הושפעו לנו מכל הצדדים השונים, מאז ומקדם והדור האחרון, עשיית קשרים בין התאומות המפרידים, זאתי עבודה שהייתי חפץ שתהיה חביבה על כל העוסקים בנשמתה דאורייתא, כמו שהיא חביבה עליי עד לאחת. ובדורות האחרונים יפה לנו מאוד כל שיחתם של תלמידי הגריים, תלמידי הבשט, שיהיו עומדים במצב כל כך ניגודי זה לעומת זה בשעתם. ולא בלא עמל וכישרון תיברד לנו ספרות שלמה שתכשיר את עצמה לאחות את הקרעים הללו ברוח. אבל מה יקרה היא התולדה שעתידה לצאת מעבודה זו? אבל מה יקרה היא התולדה שעתידה לצאת מעבודה זאת, שהיא אחויה של האומה בפועל? זאת אומרת, שצריך לגשר בין החסידות למתנגדות, ללמוד את משני הזרמים, לחבר ביניהם, ואז אנחנו נזכה לאחות את הקרע. ופעם הם היו כל כך מופרדים, ואם נלמד כראוי גם את תורת הגרא ובית מדרשו וגם תורת בעל השם טוב ובית מדרשו המאוד מאוד רחב של כל החסידות, ספרות החסידות לדורותיה, אז נזכה באמת לחיבור את כל חלקי העם. ידועה מחלוקת אנשי התנגדות לדברי בעל התניה שכתב בתניה דף קוף ממלף להאמין אמונה שלמה במקרא מלא שדיבר הכתוב הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. הם מאוד מאוד כעסו על זה. מה זה? הקדוש ברוך הוא כל דבר זה השם? המאשימים מצאו רמז בדברי האפיקורס שפינוזה שאלוהות נמצאת בכל עץ ואבן. פנתאיזם. ואומנם בנפש החיים בשער ג' פרקים ג' וד' היא ניסה לברר דיוקו של דבר ובסוף מסכם, אבל איננו לא יכולים וגם לא רשינו כלל לתבונן בינה בזה העניין הנורא. אנחנו לא מבינים. אבל אגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, אז גם בשירותים אפשר ללמוד תורה. כביכול, גם השם שם בתוך החס ושלום. אנחנו אומרים המתנגדים. ודווקא מרן הרב קוק משבח את שיטת בעל התניה. הוא כותב בשמונה קבצים, קובץ א' פסקת צדי וב, הנוטה להסברה השפינוזאית כשהיא מזדקכת משיגיה, המובלטת בחלקים רבים בחלק התבונה של החסידות החדשה, שאין שום דבר מבלעדי האלוקות. הוא אמר שאפשר לזכך את ההסברה השפינוזאית או הפנתאיסטית מהשיגים שלה, וזה מובלט בחלקים רבים בחסידות החדשה, חלק התבונה של החסידות החדשה. זאת אומרת, יש חסידים שעוסקים בעבודה שבלב, והם לא כל כך מעניין אותם מה קורה בעולמות העליונים. יש להם עבודת הלב, לימוד תורה, קיום מצוות, חסד, עבודת השם בלעת. הם לא עוסקים במה שנקרא היום תיאולוגיה. אבל בחלק התבונה של החסידות החדשה, ובחד חסידות חבד, שעוסקים הרבה בעולמות העליונים, במה שמעבר, והרב משבח שאין שום דבר מבדלדי אלוקות. אז אנחנו בעזרת השם, אני מקווה שנחזור לקטע הזה. הרב קוק חילק בין קבלה מעשית העוסקת במלחמה נגד הרע ותיקון אבונות האדם על ידי צומות וסיגופים, לבין קבלה עיונית שהיא אידיאלית. אומר הרב בשמונה קבצים קובץ ב' פסקה קופלמד א', שביותר נתבערה בחסידות החדשה של הדורות הסמוכים, היא מבארת בכל או הכל באופן ציורי, ואין מקום לסיגופים ועצבונות, רק שמחה ורוממות נשמה צריך למלא את הכל. שאנחנו צריכים להפסיק לצום ולהסתגף, זה לא בשבילנו. אנחנו צריכים להתמלא בשמחה ורוממות הנשמה. קבלה עיונית זה נפלא, אבל קבלה מעשית שנלחמים נגד הרע ומסגפים את הגוף, שוברים את הגוף, הרב קוק יוצא נגד זה. הרב כותב בשמונה קבצים קובץ א' פסקה ריש חף זין, שכלול האמונה והאהבה והאומץ קיומן מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם, או כפי המפתח של החסידות, התקשרות עם הצדיקים. זאת אומרת, אם אדם רוצה לשכלל את האהבה ואת האמונה שלו ולחזק את עצמו, הוא צריך להידבק בחכמים ותלמידיהם. וזה נקרא אצל החסידים התקשרות עם הצדיקים. יסוד זה שהחסידות תפלה בו הרבה, עכשיו הוא משתמש פה בלשון תפל, שיש נטייה שלילית למילה הזאת, שהחסידות תפלה בו הרבה, או אולי טיפלה בו הרבה, מטפלת בזה, אבל פה יש, אני שומע נימה שלילית, צריכים אנו להקימו בשכלול גדול והידור מאוד, בתור עוצר חיים ואדון רגע לשכינה. אנחנו צריכים להקים את זה, לשכלל את זה, את העבודה הזאת של התקשרות לצדיקים. כי לפעמים זה יכול להגיע מעבר לרצוי, לפעמים האדם בעצמו לא רוצה לעבוד, לפעמים זה בא על חשבון דברים אחרים, אני לא צריך להיות תמיד חכם, הרב הוא תמיד חכם, הצדיק הוא תמיד חכם. יכול להיות דברים שליליים. אז אנחנו צריכים להקים את הרעיון הזה בתור עוצר חיים ואדון רגע לשכינה. שזה יהיה בסיס לגילוי השם בעולם. כותב הרב בשמונה קבצים בקובץ ב' פסקה קופנון וב, גורל תטוב של כל אנשי המעשה מגיע להם לפי אותה מידה שהם דבקים באנשי קודש הללו, שאור השם חי ופועל בבהירות גדולה ומלאה מאוד בנשמתם. מעולם ידענו רז זה גודל תפקידם של תמידי חמים בעולם של צדיקים וערכם. אמנם נשפע לדבר החי הזה מסיבות שונות מפגמים שבאו באותם ראויים לידי מידה זו על ידי המתדמים להם ומירידה כללית בעולם. מהתנבות החיים על ידי הגליות רבות, הגלויות הרבות, באה החסידות המאוחרת והשתדלה לתקן עניין זה, להחזיר את הערך החי של הצדיק ופעולתו הסגולית, שהוא רעיון מיסטי וחברותי ביחד, שעוד צדיק, שעוד צריך הרבה לתשומת לב, איך לתקן אותו. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לדבק בצדיקים, בתלמידי חכמים, ובמשך הדורות היו כאלו שלא היו ראויים לדבר הזה, רק היו מתדמים לאותם צדיקים. הייתה ירידה כללית בעולם, הייתה תנבות החיים בגלויות, אבל החסידות המאוחרת, זאת אומרת החסידות של הבעל שם טוב והאורחים לאורו, הם ניסו לתקן את הדבר הזה. זה רעיון מיסטי, זאת אומרת אם מתחברים לצדיק יש תועלת רוחנית לנשמה, וזה גם רעיון חברותי שמבחינה חברתית זה מאוד מאוד עוזר שאדם נמצא בחברה של עובדי השם מסביב לצדיק, צריך עוד לתקן. אבל הרב מזהיר שאם אותו בעל אישיות רוממה עדיין פגום בליקויים מסוימים מוסריים או אחרים, אדם עלול להידבק בהם. הרב כותב באורות, הדבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת הוא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנשמות. זה חשוב מאוד להידבק בצדיקים, שהנשמה בלתי נשלמת תדבק עם הנשמה נשלמת, אבל צריך שמירה גדולה שאם יתה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על איש המקורי. זאת אומרת אם אדם הולך אחרי הצדיק והצדיק יש לו פגמים נפשיים, הוא גם כן יאמץ את אותם הפגמים, את אותם הליקויים, וזה יזיק לו הרבה יותר מהאיש המקורי, אדם ש הולך בדרכו העצמאית. ועוד כותב הרב במאמרי הראיה, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית ונשאר חלק הלימודי יבש ובודד, אז נתגלו מיד קראים בעלי אישיות בלתי מזוקקה מאורפלת בענני דמיונות כוזבים ונטיות ראשיות קמו ויקימו חזון, ובמקום אשר כיכר ירג אסוחה אלו ויקו בתמון לב את האומה, הלא הם המשיכי השקר השונים למיניהם שבבלו את העולם וגרמו רעות רבות. במאמרי הראייה בתחילת הספר בחלק א' עמוד 6 הרב כותב שלפעמים השכיחו את ההזרמה הנפשית, את הכוח החריזמטי, ונשאר החלק הלימודי היבש, ואז קמו משיכי שקר ואנשים נמשכו אחרי המהמון, נמשכו אחרי אותם משיכי שקר, והם בלבלו את העולם. צריך מאוד להיזהר מזה. הרב מזכיר את תעתועי שבתאי צבי והדומים לו, שהוא בא עליה הזרמה נפשית אבל ללא תורה. הוא ממשיך הרב, החסידות יצא גם היא מתוך התביעה אל ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות תנועת החסידות, שהזרמה הנפשית האלוהית הייתה חיה בקרבה אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה. זאת אומרת אנשים נמשכו אחרי אותם אנשים חרדמטיים האדמורים, אבל הצורה הייתה בלתי לימודית, זאת אומרת לא היה הכל לפי הגמרא והפוסקים מסודר, ולא יכלה איפה להתבסס יפה ידי חינוך מודרג מסומן בסימנים תוריים קצובים. התורה הולכת לפי המדרגות, התורה היא מאוזנת, אבל לפעמים אנשים איבדו את האיזון העדין הזה, המגדירים אותו ועושים מעקה לאור המתרחב, שלא יפול החוץ ולא תרבה המכשלה. אז זה עושה גדרים התורה ומונע מהאנשים לצאת החוצה ליפול. ואולם שמירה פנימית הייתה בקרבה לשמור נטייה זו, שלא יצא ממנה מה שיצא מהנטיות של ההזרמות הבלתי נורמליות, כמו של שבתאי צבי שקדמו לה, והיא אהבה געגועית נפלאה לאומה, אהבת ישראל הכללי ואהבת היחידים הפרטיים, עמדו בתוך הזרמה נפשית זו כעמודי איתן, אשר לא יסחו ממקומה מפני כל רוח פרצים. אז הם שמרו על הרוח הזה, שלא הגיעו למה שהגיעו שבתאי צבי ואלו שקדמו לו והולכים אחריו. ומה שמר אותם? אהבה געגועית נפלאה לאומה. הם אהבו את עם ישראל, הם אהבו את היחידים, אהבו את עם ישראל ככלל, גם את היחידים. בכל זאת לא היה דבר מספיק, ממשיך הרב, והדורות הבאים היו יכולים לבית הטובה החיה הזאת ולהפכה לרועץ לולא שנתמרקה בייסורים על ידי תברת התנגדות מהזיב היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית במובן הלימוד והחינוך המעשי. זאת אומרת שהאיזון הראוי בדווקא על ידי התנועה של המתנגדים לחסידות, כי החסידים היו נפלאים, הם היו שמורים, אבל כדי לשמור על האיזון העדין היה צורך שתקום תנועת ההתנגדות, אחרת הם יכולים לאבד את שיווי המשקל שלהם. החסידים הם יהיו סוטים לגמרי מדרך התורה, ולכן באו המתנגדים ואמרו, מה זה? יש שולחן ערוך, יש גמרא, יש פוסקים, צריך ללמוד, צריך ללכת בתלם. זאתי, כותב הרב, הפסיכיקה התורית של הגרא, שעמדה לסטן נגד הרחבת ההזרמה הנפשית האלוהית של הפסיכיקה של הבשט, שלא היה מבוסס את כל צורכה בחינוך לימודי, והיה מקום לתראי שלא תתנקר במשך הימים. זאת אומרת, הרב מוצא פה כמו שהוא מוצא בכל דבר, זה תמיד מדהים לראות איך בכל דבר הוא תמיד מוצא את הטוב, את החיובי, את האור. אז גם בחסידות וגם בהתנגדות, בכל דבר יש אור. חסידות זה נפלא מאוד, הולכים אחרי הצדיק ומתעלים ונדבקים בו, ואהבת ישראל, אהבת הכלל, לד, נשמתי, פנימי, עוצמה, עבודה נפשית עמוקה ורצינית, ותפילה בהתלהבות, הכל טוב. אבל יש גם סכנות, יש סכנות שאין מספיק לימוד ואין מספיק הדרכה תורנית מסודרת, מודרגת. ולכן בא הגאון מווילנה וממשיכי דרכו, והם העמידו גדרים ואמרו, מה קורה פה? צריך לשמור על עצמנו, זה לא עולם של הפקר, נכון שיש השם, צריך לעבוד אותו עם כל הלב, אבל הכל לפי פרטי ההלכה ועם ידע רחב בש"ס ופוסקים. הרב כותב בשמונה קבצים בקובץ ב' פסקה ר' ל"ד, ההשפעה העליונה לוודאה מכוונת את הדעת, היא אינה צריכה כל כך לפרטי תרה מעשית. זאת אומרת תפילה, הכל כל דברי כאש נאום השם. חזל דרשו, מה אש אינו מקבל תומה, אף דברי תורה אינם מקבלים תומה. החסידות האחרונה פנתה על הרגש והדמיון יותר מעל השכל והמעשה, ובשביל כך העירה תפיית התארה. זאת אומרת זה דבר, הרב אומר שזה קשור לדמיון, לעולם הדמיון, שאדם נמצא, נכנס למיק ואומר, עכשיו אני נטהר, למרות שבמבחינה עקרונית לא צריך את זה, דברי תורה אינם מקבלים תומה. הרב מזכיר כי מאז נתבדלה תקנת תפילת עזרה, נשאר מנהג התפילה, במושג של קדושה וחסידות ליחידים, עד שבאה החסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמון. זאת אומרת, עד אז רק יחידים שמרו על תפילת עזרה. אבל תנועת החסידות רצתה לשתול את הרעיון הזה בהמון העם. כמובן יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח, בייחוד ראוי שלתגדל ביחד עם תחיית תאומה בארץ ישראל. אז הוא אומר שדבר חיובי, דווקא בארץ ישראל זה יותר חיובי לדאוג לתארת הגוף עם תארת הארץ, אלו המילים שלי, לא המילים שלו. הרב כתב שהחסידות האחרונה פנתה על הרגש והדמיון יותר מעל השכל והמעשה. אז אם הרב אמר את זה כשבח או כגנות? הרב כותב בעין היה השבת, סוף פרק א', עמוד 54, שתכונת הרגש היא לחזק כוחות הגוף, לחזק אותם לעשות כדרישת השכל. כשאדם מתרגש, כל כוחותיו נרתמים לפעול פעולה שהחליט עליה. אז עצם הרגש הוא טוב, אבל לא כשהוא בא לסתור את החלטות השכל. כותב הרב, וזהו מקום לימוד נאות לכל אלו הרים צור ברגשי הלב ומחפשים להרבות קניינם, שתהיה ראשית דרכם ארוכה במסילת התורה, שהיא החוכמה העליונה אשר בידה קו עמידה פלס ומשפט לכל מעשה איש. זה נפלא מאוד שיש לך עולם הרגש, אבל צריך להתחיל עם חוכמה, קו, מידה, פלס, משפט לכל המעשים. רק שתהיה עשייה בשיקול דעת ושכל, לא רק בהמיית הרגש שבלב, המורב בשמרים מזוקקים כלל. זאת אומרת, צריך תמיד שיקול דעת ושכל יחד עם הרגש. צריך איזון בין השכל לרגש. ובמוסדות החינוך צריך לחנך את הצעירים שמחשבתם על החיים לא תהיה כפי הדמיון המזיק ומחריב את הכל. כי אם על פי התורה האמיתית והשכל הצלול והבהיר. כתב הרב כי ראוי לעבוד את השם לא רק בהתפעלות של דמיון, כי אם בשכל צלול וחשבון ברור ביחד, שני הדברים ביחד. הרב מתח ביקורת על אסיפת רבנים בדורו בשנת תרע"ב 1912, שעסקו בניסיונות כושלים כיצד להציל את הדור מהידרדרות רוחנית. הרב כותב, לדאבון רוחי, זה בגרות הראייה חלק בית עמוד נ"ה, השאירו רושם מדיב וריקות מוחלטת. סיבת הדבר הוא מיעוט ההסתכלות והאיום בדבר מצד רוב הנאספים שבאים רק עם לב חם ורגע של יראת שמיים, אבל לא עם דייה וחשבון להוציא דבר מעשי על הפועל, ולא עוד אלי מציעים די איזה דבר בחשבון והוא מתנגד לפעמים לרגש החום שבלב, אז מיד מבטלים את העניין. אז הוא אמר שעובדים יותר מדי עם הרגש ופחות מדי עם השכל. תנועת החסידות רצתה להעלות את הרמה של ההמונים, ואילו הישיבות הליטאיות של המתנגדים עסקו בטיפוחם של ייחודי סגולה, אלו שעתידים להיות חכמים. במילים אחרות, אלו עסקו בכמות ואלו עסקו באיכות. חסידים בכמות, הם רצו להעלות את ההמון עם, אפילו שלא יהיו כאלו תמידי חכמים כולם. והמתנגדים עסקו יותר באיכות של יחידי הסגולה של האליטה. ברור שצריך לפתח את שני המישורים. אבל איזה מהם עדיף? הרב אומר, עדיף האיכות. שמונה קבצים, קובץ זין, פסקה קופלמת ח'. בסגולת ישראל חדר חפץ עליון ההפקה האיכותית להיסגר הטוב בשרידים היחידים נושא האיכות המציאותית. ראיתי בני העלייה והם מועטים, סוכם ממה עמוד ב'. אז אחרי העריכות דברים, אחרי שהרב אומר שסגולת ישראל רצו להתעסק באיכות, בשיפור האיכות, בפיתוח האיכות, נתתה החסידות האחרונה כפלי הכמותיות, חפצה להכניס את עמי הארץ כולם על ידי התגברותה של התפילה על התורה, בהגברתה של האמונה הדבקותית בצדיקים על פני השימוש של תמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. זאת אומרת, אצל החסידים הם רצו יותר להדגיש את התפילה מאשר תורה, יותר אמונה בדבקות בצדיקים מאשר לשמש אותם בצורה רציונלית, ללמוד מהם דברי תורה, שיעורים עמוקים בקצות החושן. יש בזה קצת פסיעה כלפי בר, זאת אומרת, זה קצת יציאה החוצה. דוגמת החפץ של התפשטות הכמותית העולמית, דוגמת הכנסת ערב רב לתוך המחנה על ידי משה רבנו. אבל כבר הוכנו הכנות רבות שלא יפגעו העניינים במרכזי החיים. יפגעו העניינים במרכזי החיים, להפך, החסידות הצילה שלל רב מאמינות, חטפה ממנה הרבה מרזי תורה שנשבו בידה, בססה את הטבעיות האמונית בצורה מקודשה בקדושת ישראל וכו' וכו'. זאת אומרת, יכלה להיות פה מכשול גדול, אבל בסוף זה לא פגע במרכזי החיים, עד רבה, החסידות הצילה שלל רב מאמינות. בססה את הטבעיות האמונית בצורה מקודשה בקדושת ישראל. זאת אומרת, יש אמונה טבעית שהם בססו את זה בקדושת ישראל, חטפה ממנה הרבה מרזי תורה שנשבו בידה. אני לא בטוח מה פירוש המשפט הזה. ואם אמנם הייתה כאן צליעה, אבל סוף כל סוף כל אחוריהם ביתה. זאת אומרת, יש כאן צליעה, הרב אומר שיש חסרונות, אבל סוף סוף זה טוב מה שהחסידות עשתה. אני רואה עכשיו, הרב כותב בגרות הראייה בחלק א', עמוד קוף סמך, שעיקר מניעת ההצלחה בכל מה שעושים לחזק את היהדות ומעמדם של ישראל בקור, בני שנזנח אור האלוקי. אתה יודע למה אין הצלחה? כי לא רואים את האור האלוקי. נזנח לגמרי מן הלב והמוח. הכל פנים עכשיו רק תקן את הפרוסטה פרומקייט, זאת אומרת, החרדיות הפשוטה. כאילו היה אפשר להחיות את העולם בגוף בלא נשמה. אני מוכרח לומר לכבודו שאפילו החסידות שכל יסוד הווייתה היא להעיר את אור אלוקי בעשירות ובזריחה מבהקת בכל לב וכל מוח, שיטה טעמה והיא הולכת עכשיו רק בדרך של החרדות הפשוטה, חרדות הפשוטה, עד שאין בינה ובין המתנדות מאומה. זאת אומרת, הרב אומר שבימינו הדברים השתנו ויש עכשיו קרבה בין החסידות למתנגדות, וזה שלילי מאוד שהכל הפך להיות יבש. לא הכל, אבל יש הרבה יבש, הרבה פרוסט פרומקייט, הרבה חרדיות פשוטה, ולא מחפשים את האור האלוקי. על כן שר אור החסד מתוך הלב וכל הפנים אינם נזמים עולים דינים תקיפים קשים ועצובים. לכן יש הרבה אנשים אפילו חסידים שהם אנשים כבדים וקשים ועצובים. על כן הכל נופל, כי חסד עניינו להיטיב לזולת, כמו שעריך הרמח"ל. אז בדור הראשון של החסידות הייתה התלהבות גדולה להיטיב לזולת, להסתכל בעין טובה. אבל ככל שעבר הזמן הסתגרו כיתות החסידים בתוך עצמם, והיה הרבה פחות טובה בעולם. אז כמובן זה לא לגמרי, יש תמיד טוב, יש אנשים שחפשים את האור, ויש הרבה קדושה וטהרה וטוב וחסד, אבל הייתה ירידה לדעת הרב. זה מעניין שאבי אביו של הרב היה חניך זרע מתנגדים ולמד בישיבת וולוז'ן. אבי אמו של הרב היה מקורב לצמח צדק ואף יסד בית מדרש של חסידי חב"ד. ולכן אפי חינוך הוריו הגיע הרב למזיגה נפלאה של המיטב שבשני הזרמים. אבל למרות שמצא נקודות יפות ועילאיות בחסידות החדשה, הוא עדיף לבקר כקו מנחה את תורת הפרושים. זאת אומרת, הבנת התורה בצורה פשטנית, כדרך שהיה נהוג לפני הופעת תנועת החסידות. בנו של החפץ חיים מספר בשמו בספרו הביוגרפי מכתבי חפץ חיים. זה פסקה ל"ז, מהדורת ניו יורק, תשי"ג, חלק דוגמה מדרכי אבי. שמעתי ממנו בילדותי, וזה הלשון. שלושה דרכים יש, ימין ושמאל באמצעי. ימין הוא דרך החסידות, שמאל הוא דרך המתחכמים, המתפרספים, הקשרים. דרך האמצעי הוא דרך התורה לפי פשוטה, כפי שביורו אותה חכמי המשנה והגמרה. והוסיף הבן, ובאמת כלשון הזה אמר שלמה במשלי עתת ימין ושמאל. זו דעת החפץ חיים, שכידוע לא השתייך לתנועת החסידות, למרות שהחסידים מאוד מאוד מעריכים אותו, אבל הוא לא השתייך לתנועת החסידות, וגם הוא לא היה מהמתחכמים המתפרספים, גם לא הקשרים. אז הוא הלך לדעתו בדרך הישרה, בדרך האמצעית. בנו של החפץ חיים מספר בספרו מכתבי החפץ חיים בעמוד יוצאין, כי אביו החפץ חיים אמר שליטאים הם רפויי לב יחסית, שותקים לפני השמצות הכופרים שוכחי השם, אבל החסידים נלחמים בעזות ובאומץ רוח, ולפעמים מנצחים אותם ומשתקים אותם. החסידים הם כמו חיל מחץ, אינם נרתים מפני כל, משתמשים בעזות לקדושה ככלי לעבודת השם. רואים את חסידי חב"ד, איזה מסירות נפש פעלו אחרי מלחמת העולם הראשונה תחת שלטון הריט של הסובייטים, איך מסרו את הנפש. סיפורים שפשוט לא יאומן ולא יסופר מה החסידים עשו. יש קטע מאוד מאוד חשוב שהזכרנו קצת משפט אחד לפני כן, ואני רוצה להרחיב. זה הודפס באורות הקודש ב' בעמוד שין צעדי ת', והרב כותב דברים דומים בפסקה אחרת המופיעה בשמונה קבצים א' סמך ה'. אף כותב כך, טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה אותה התבוננות האלוהית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מבססת לפעמים עצב החלישות הנפש. באופן טבעי, מישהו מאמין במונותאיזם המקובלת, המפורסמת, זה יכול לגרום לעצב החלישות הנפש. למה? מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב מוגבל וחלש רחוק הוא מהשלמה האלוהית, המהירה באור תפארת גבורתה, בייחוד החולשה מתעוררת על ידי הבלטה שהחסרונות המוסרים מתלבטים בנפש על ידי הקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוהית. ביחס אל הצדק והמוסר, אדם יכול להרגיש חולשה כי הוא כל כך רחוק מהשלמה האלוקית. ובמיוחד מבחינה מוסרית, תראה כמה חסרונות יש לי במידות, בצדק, במוסר, אלוקים הוא מושלם, אבל אני כל כך חסר. הוא כל כך גבוה ואני כל כך נמוך. אמנם עלולה חושה זו להיות מתמעטת באותה מידה שאדם מוצא את עצמו איתן במעמדו הרוסרי המעשי והמידותי, אבל מכל מקום אין החושה נפקעת לגמרי מפני ההשרה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוהי, המפהיר בתעצומות אין סוף את הרעיון היותר רחב. נכון, כשאדם מתנהג בצדק ובמוסר זה יכול קצת למעט את הרפיון הנפשי והרגשי, כי רואה שסוף סוף הוא מתקרב קצת לשלמות האלוקית. אבל סוף סוף אי אפשר להפקיע לגמרי את החולשה, כי רואים כמה גדול השם וכמה קטן אני. זה הדעה המונותאיסטית המקובלת. ממשיך הרב, וזה הדעה של המתנגדים. פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית או שפינוזית בנוסח אחר. אז פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית שגם מאמינים בכל אחד, אבל זה נוטה קצת לפנתאיזם. אבל לא רק סתם פנתאיזם, כשהיא מזדככת משיגיה המובלטת בחלקים רבים ממנה והחלק התבוני של החסידות החדשה. זאת אומרת, יש חסידות של תבונה בחוכמה בינה ודעת חב"ד, שזה פנתאיזם המזוככת משיגיה. מה הם אומרים? שאין שום דבר מבלעדי האלוקות. לא קיים שום דבר בעולם חוץ מהשם. האדם מוצא את עצמו שימח לא יתפס בתוכיותו מקום בפני עצמו, שאז ביקרו בדמיינו מהשלמות של אין תכלית האלוקית, ובוודאי חדל ורפוי, ואיננו כלום, ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא ידי הצטערות הראשונה. בני שאז הוא נחשב שאמנם יש איזו מציאות לא בפני עצמו, בגבולו, בתחום החפצו והכרתו, רגשותיו ונטיותיו, אלא שעולמו הוא קטן באין שיעור עד כדי חולשה ואפסיות לעומת הגודל אין תכליתי אלוקי. זאת אומרת, לפי המבט הראשון, רואים את הגודל האלוקי ורואים כמה אני אפס. הוא כל כך גבוה, כל כך אדיר וחזק, ואני כל כך חלש ורפי אונים. אז זה מבט אחד, אבל יש את המבט של החסידות שכתב בעל התניא, שהכל אלוקות. אז מה אני? אז אני אפס, אני בעצם לא קיים, יש רק אלוקות. אבל אין זאת אפסיות גמורה, לפחות שם בהבנה המונותאיסטית המקובלת. אז לפחות אני קיים, נכון, אני לא הכי חזק, אבל אני נמצא, אני מציאות. אבל אצל החסידות אדם מתאפס לגמרי. לא כן בהשקפה השנייה מסברת שאין דבר חוץ מאלוהות המוחלטת. אם כן, השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם, הנשנות על השקפת החיים שיש איזה מציאות פרטית הזה אוהבה לעצמו אפילו בצורה שבקטנות, הוא רק הבל ושב נטעה. ורואה לפי זה השקפת עולם זו להיות מחלישת רוח אדם מעמקה את בוננות שלה עוד יותר מהראשונה. אז אדם מבחינה שכלית הוא ירגיש עוד יותר חלש אם הוא ישקע אם הוא יאמץ את ההבנה הזאת של האלוקות, שהכל אלוקות, כי אני כלום, זה רק טעות אופטית שאני קיים, שאני פועל, אני אין לי שום מציאות. ואם אני לא מציאות, אז זה באמת מחליש. מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את אוזן נצחו. היא רק מעודדת אותו שאין לו לשכוח את אמיתת הווייתו, ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים הנובעים במחשבה הטעותית של הישות של עצמו הפרטי, הקרוע ברוחניתו מאין סוף אלוקי. אבל זה לא צריך להיות כך. אז, כי באמת זה משיב לאדם את אוזן נצחו, את הכוח שלו. היא מעודדת אותו לא לשכוח את אמיתת הווייתו, מי הוא באמת? מי הוא באמת? הוא חלק אלוקי ממעל. הוא מחובר לאין סוף האלוקי. אבל כיוון שהוא צועד על דרך זה, אין לו עוד לכבוש דרך דבר של מציאות, כי אם דבר של דמיון כוזב, וכבר הוא מאושר באין סוף. אז הוא לא צריך לכבוש דבר של מציאות, כי זה כלום, אין שום מציאות, יש רק את השם. ואז הוא מאושר באין סוף. הוא יודע שהוא מחובר לאור אין סוף, מה חסר לו? שעשה לי כל צורכי, כל מה שאני צריך יש לי. אני מחובר לאור אין סוף. זו המציאות האמיתית, ואני חלק בלתי נפרד מהמציאות הזאת. אמנם באמת אין עבודה זו קלה כל כך כמו שמצייר אותה דמיון לכאורה. היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסתר מציאותי. בכל מקום סוף סוף עוז רוח לא יותר מהמחשבה הראשונה. אז לצאת זה לא עבודה כל כך קלה כמו שהדמיון מצייר. לצאת מהדמיון זה לא קל. יש לנו דמיונות על עולם, שעולם קיים, זה לא קל לצאת מזה ולדעת שהכל אלוקות. אבל זה נותן לו עוז רוח, כי אז הוא מחובר למשהו עוצמתי מאוד. אבל אי אפשר לגשת אליה, כי אם על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה, ואז היא מלבשת המחשבה האחרונה בהורה לכל פרטיה ונעשית לה בית קיבול והיכל, השם בהיכל קודשו. זאת אומרת, הרב קוק משלב, ממזג בין שתי הגישות. מצד אחד צריך ללמוד קודם, להקדים את הדעה המונותאיסטית המקובלת והפשוטה שהקדוש ברוך הוא גבוה רם ונישא, ואני לעומתו כלום, אני חלש ורפי אונים. ואחרי שאני מבין את הגודל האלוקי, אני יצרתי לעצמי בית קיבול גם כן, כי אז אני יודע שיש מציאות עליונה וגבוהה יותר. מעבר לי, ואני כן מציאות, אבל הוא מציאות הרבה יותר גבוהה, אבל אני כן מציאות. ואחר כך, אחרי שאדם בנה את היסוד הזה, יש עכשיו בית קיבול גם לדעה השנייה, לשלב ולהגיד שהכל אלוקות, נכון שהוא מאוד מאוד גבוה, סובב כל העלמין כמו שמתבטאת החסידות, וגם ממלא כל העלמין. אך אף על פי שעולם העיוני והרגשי השירי יותר מזדקח ומתעלה הידי המחשבה השנייה מלאה מאור הנבא ביטול היש. אז עולם העיוני והרגשי השירי, זאת אומרת עולם הרגש, יותר מזדקח מהמחשבה השנייה, מהמחשבה של החסידות שמלאה מאור הנבא. למה אור הנבא? אור הנבא כי מי אני בכלל? זה ביטול היש, אין לי שום מציאות אמיתית. מכל מקום, העולם המעשי איננו יכול להיות הולך את דרכו הפי הסתכלות הדירית העליונה הזאת. אי אפשר כל הזמן להסתכל ככה ולהגיד שאין שום דבר מבלעדי אלוקות, כי אז אני לא צריך לעשות כלום, הכל השם, אז אני לא, אני אפס. ומוכרח הוא אדם להנמיך את אורו מצד הכרח הסתכלותו לעולם המעשה ולהיות קשור במחשבה ההיכלית הראשונה. אז קודם כל מתחילים עם זה שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר לכל, אבל בידיעה ברורה שאיננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה ולת לה מגרמה כלום, אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי ממהלך המחשבה העליונה של הסתכלות השנייה שאמרנו. אז קודם כל תחיה בעולם המעשה, קודם כל תבנה את היכל, קודם כל תעשה מעשים שהקדוש ברוך הוא גבוה ויש לך מציאות ואתה צריך לקיים מצוות. אבל לדעת בסוף שאין לתלה מגרמי כלום, אין לי בעצמי כלום. ואז לחשוב על ההסתכלות, על הדרך השנייה, המבט השני, שהכל אלוקות. ואז העולם הממשי נעשה מזורז ומלובן ומלא צדק, ועולם המחשבים מתקבר, ועולם מברכת מקורו, והם מתחתים תמיד. הידי הבתות מאוחדות ומרכז הוויה מאוחד ביוחד השלם. זה קלאסי הרב קוק, ש... בסוף הכל מתאחד בהרמוניה נפלאה. אז יש את העולם הממשי, העולם המעשי שבו אני פועל, זה לפי ההשקפה הראשונה, שהשם גבוה למעלה ואני פה למטה קטן. ויש אחר כך, אני ממזה גם את ההשקפה השנייה, שהכל אלוקות. בספר הרב קוק בין חסידים ומתנגדים, הוא כותב כך על הקטע הזה: הדעה המונותאיסטית, שהיא הגדרה הפילוסופית של הדעה המתנגדית הרואה את האלוקים מחוץ לעולם ולאדם, וגם ההשקפה הדתית הרגילה מעצם הגדרתה, מביאה את האדם לרפיון ולחלישות נפש מתוך שכנפי הקצוצות. זוהי הגדרה של הרב קוק בפסקה המקבילה בשמונה קפצים א' סמך ה'. כנפי הקצוצות, כמה שיעבוד את השם לעולם יישאר חסר ורחוק מהשלמות האלוקית. אמנם יש לאדם אפשרות למעט חושה זו במידה שהוא מתחזק מידותיו ומעשיו, אבל אין חושה זו נפגעת לגמרי, שרי לעולם יישאר הפער הגדול שבינו לבין השלמות האלוקית. פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם השקפה מונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית. זוהי ההגדרה הפילוסופית של הדעה מזהה את האלוקים עם העולם. דעה זו מובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, והיא מזוכחת מהשיגים של הסברה הפנתאיסטית השפינוזאית. על פי ההשקפה השנייה, אדם מוצא את עצמו על ידי ביטול היש שהוא איננו כלום, וכל המחשבה על עצמו כל יש נפרד ופרי דמיונו. ביטול זה, אומר רב קוק, הוא הרבה יותר ביטול מביטולו על פי ההשקפה הראשונה המתנגדית, משום שבהשקפה הראשונה יש לאדם מציאות, אלא שהיא קטנה ביחס לאין תכלית האלוקית. אבל בהשקפה השנייה אדם אינו כלום, כי אין דבר מחוץ לאלוקות, וכל מחשבת האדם שהוא משהו רק דמיון. לכאורה לפי זה רואה על השקפת עולם זו להיות מחלישת רוח אדם עוד יותר מהראשונה שרואה אינו כלום, אלא שזה לא כך. ההשקפה הזאת אינה מביאה לפסימיות, אלא מעודדת את האדם, לפי לפחות את הרב קוק, כי יודע שברגע שיזכור את מציאותו האמיתית כחלק מהישות האלוקית האינסופית, הוא יקבל את העושר שלו כחלק מהאינסוף, וזה ההרגשה הזאת ייתן לו עוז. אמנם העבודה זו אינה קלה משום שלב להתגבר על הדמיונו, זאת אומרת על הדמיון שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרב, שהיציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי. כלומר, לפי החסידות אדם צריך להתגבר על הדמיון שהוא יש נפרד, וזה לכאורה קשה יותר מההשקפה המתנגדית שאינה דורשת זאת אלא רק מדריכה אותו להתקדם במידות ובמעשים. אבל מקום מקום הוא כותב הרב סוף סוף עוז רוח לו יותר מחשבה ראשונה, משום שהיא נותנת לו תקווה ואופטימיות. כאן מופיע הפתרון של הרב שמבטא ריחוק מהמתנגדות לא פחות מהחסידות, איחוד שתי השקפות. אי אפשר לדעתו לגשת להשקפה החסידית כי אם הידי ההרגל במתנגדות. צריך לפתוח בעבודה מתנגדית, אף על פי שעולם היומיוני והרגשי והשירי, זאת אומרת החסידי, מתעלה דווקא על ידי הענווה וביטול היש. מכל מקום, העולם המעשי איננו יכול להיות הולך את דרכו על פי הסתכלות התדירית העליונה הזאת. אין אפשרות לפעול באופן מעשי מתוך השקפה של ביטול היש. הרב הזקן אמר שביטול היש זה תנאי לכל העבודה. אבל הרב קוק אומר, אם אני מבוטל, אז איזה עבודה יש לי? אני כלום. יחד עם זאת, בעוד שרב חיים מוולוז'ין שולל שלילה מוחלטת העולם המעשי והפנימי של עבודה חסידית חוץ מיחידי סגולה לעתים נדירות, כמו שהוא כותב בנפש החיים, הרב קוק טוען שלאחר שאדם מתבסס בעולם המעשי כפי התפיסה המתנגדית, הוא צריך לפעול בעולם העיוני והרגשי מתוך האמת החסידית הפנימית שהכל אלוקות, והיא תפרה ותזכך את העולם המעשי. לסיכום, השקפתו של הרב משלבת בין הרוחניות השירית לבין העולם המעשה. המטרה היא בסופו של דבר לחיות כאן את העולם המעשה מתוך ביטול היש. העולם הפנימי שהוא גבוה יותר יקרין לתוך עולם המעשה, אבל מאידך גיסה אי אפשר להגיע למחשבה הפנימית זו, אלא אם כן מקדימים לה את העבודה המעשית של התורה, המצווה והמידות. כפי שהקראנו לפני כן במאמרו הנפלא במאמרי הראיה בתחילתו, הרב אמר שהחסידות יצא מתוך תביעה של הזרמה נפשית. אז גם שבתאי צבי יצא מתוך תביעה של הזרמה נפשית, אבל הוא נכשל בשביל שהוא בלתי לימודי וחסר גבולות תוריים קצובים. אז החסידות המאוחרת נשמרה מכך, בין השאר משום התנגדות של הגר"א שהדגיש את הלימוד המעשי והממשי. ושני היסודות הללו, המעשי והעיוני, משמשים בסיס לתהליך התחייה הלאומית שתעשה בשני שלבים. כותב הרב שם באותו מאמר, מאמרי הראיה בעמוד זין, בתחילה תיקח לה הצדדה החיצוניים, מבלי לצרף לזה את נשמתה האלוקית הפנימית. בתחילה תסתפק מתחיית השפה הארץ, אפס מעין אור אלוקים בקרבם, הנפש תמלא חרדה, היה חיבת אמת, ובידיים מלאות אומץ ונפש מלאה עוז ייגש הצעיר הישראלי העתיד אל תחיית עמו וארצו. ובדגל ניסה ידבר בשם ארץ הקודש ובאלוקי ישראל יתפר מקרב זרם עמוק וחי, ורוח אלוקים הגנוז בקרבו יפיח עליו בדרך שיש בה גבורה, חוכמה וחסידות ותפארת גאולית המחדשת שיר חדש ונותנת למו שם חדש אשר פי השם יקוונו. אז בפסקה הזאת יש ביטוי שהרב קוק ראה דווקא בתנועה מתנגדית המדגישה את הצדדים המעשיים בעבודת השם את המקבילה לתחייה ארצית. כי הוא אומר, בתחילה תיקח לה את הצדדים החיצוניים, בלי לצרף את נשמתה האלוקית הפנימית. כי צריך להתחיל עם עולם המעשה. ורק אחר כך, שלב מאוחר יותר, אז הרוח אלוקים חודרת. בסופו של דבר אנחנו צריכים לפעול, לבנות את הארץ, להילחם, לכבוש, ואחר כך האור אלוקי יחדור, וזה התהליך של הגאולה. קודם המעשים שלנו, שזה יותר גישה של המתנגדים, ואחר כך רואים שהכל אלוקות והכל נעשה על ידי השם. תורת הכלל והלאומיות הישראלית תופסת מקום נרחב במשנתו של הרב. הרב כותב באורות הקודש ב' עמוד תקוף סמכת, על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההוויה, בתהילה היא השאלה של אהבת עצמו. שאלה שאלה סמוע לראשית החטאת, ואלה ליסוד המוסר. לא יש כי אם אהבת הכל, שהיא באמת אהבה עצמית הנאורה ועליונה, ואהבה עצמית המזויפת, האוהבת את הניצוץ הקטן והמתראה לעיניים התרוטות, ושונאת את העצמיות המחוברת, הרי הוא סמיות עיניים שאינה פחות כסר מאשר היא רשע. ובשעה שהספק והפסימיות יכולים לחדור לתוך הלב, לאמור על כל מעשה אשר יעשה אדם כי הכל הבל, לא יוכל ערך הכלל והנצח להיות מתבטל מסיגובו וערך הרצתו. כל מה שמתברר לאדם כי אמיתת העצמיות, שהיא נקודת האהבה והכוח הדוחף לחיים לכל מעשה וכישרון, היא דווקא בכל, והכל היא העצמיות הפרטית היותר מחוברה. קטע קשה. הרב מתמודד כאן עם השאלה של אהבת עצמו, האגו האנושי, שאלה סמוע ראשית החטאת. לחסידים, האגו, המזוהה עם הגאווה האנושית, הוא השורש לכל החטאים. החסידים התמודדו עם הבעיה הזאת באמצעות ביטול היש. אני אפס, אני מבטל את הישות שלי. ואלה ליסוד המוסר. מוסר נוסח סלבודקה במיוחד. הם לא ניסו להילחם נגד אהבה עצמית, והם התנגדו לביטול היש. הם הפכו את האהבה עצמית ליסוד המוסר, שהעמידו את עיקר עבודת האדם על יסוד של שכר ועונש, הפחד מפני גיהנום, השכר המיוחל בגן עדן, גדלות האדם. אז כשאדם חושב על השכר ועונש ועל עולם הבא ועל גדלות האדם, זה מעצים את היש, זה לא ביטול היש. אדם הולך, כמו שהלכו באחורי ישיבות בליטה, בלבוש מפואר ומכובד, זה מעצים את היש, לא מבטל את היש. אז אלו שתי גישות לאהבת עצמו. הרב קוק מציג גישה שלישית. לא יש כי אם אהבת הכלל. כלומר, במקום ביטול היש החסידי, הרב קוק מציע ביטול מסוג אחר, ביטול הכלל. הרב רז בספרו הרב קוק בין חסידים ומתנגדים דיבר על כך שהרב קוק התנגד לביטול היש החסידי, משום שביטול זה נושא בתוכו אופי של הזנחת העולם. והרב קוק רצה לבנות את החברה ואת הארץ, אז יהיה אפשר לבנות על ידי ביטול היש. צריך קיום היש, בניין היש. המגמה החסידית היא מגמה רוחנית, ואין היא מייחסת חשיבות לשכלול הגשמי, לפי דברי הרב רז, חבר הספר. בעוד שמגמת החסידות היא לשחרר את הפנימיות כלפי פנים, אצל הרב קוק המגמה היא להכליל את הפרטיות בכלליות, לתת לפרטיות משמעות אובייקטיבית עצמותית. האהבה עצמית היא אמנם מזויפת כשהיא מנותקת מהכלל, ובשעה שהספק והפסימיות יכולים לחדור לתוך הלב, כותב הרב, לומר על כל מעשה אשר יעשה אדם כי הכל הבל. אדם עלול להטיל ספק בערך פרטיותו. אולם ערך הכלל והנצח לא יכול להיות בטל מסיגובו וערך הרצתו. על אדם להביא את עצמו להרגשה שהוא חלק מהמציאות הכללית, ואז הפרטיות שלו תקבל את המשמעות הזו. ביטול זה הוא ביטול מתנגדי ביש עצמו. ולא בביטולו. זאת אומרת, אי אפשר לבטל את היש. היש אבל צריך להיות כללי. המתנגדים, הרבה בתנועת המוסר, רצו לבנות את היש. אנחנו גם רוצים לבטל את היש. הם לא רצו לבטל את היש. רצו שאדם יבנה את עצמו. שכר ועונש. ובא הרב ואומר שזה מסוכן. אהבת עצמו זה מסוכן. אז צריך לבטל את היש המתנגדי הזה. אבל מצד שני, מה כן צריך לעשות? צריך לדעת שאנחנו חלק מהכלל, ולבטל את הפרטיות שלי לתוך הכלל, לדעת שזה הערך שלי, אני חלק מהכלל. אז אני לא אוהב את עצמי בתור עצמי, אני אוהב את עצמי כי אני אוהב את כל הכלל, ואני כלול בתוך הכלל. אז זה לא ביטול היש גמור, וזה לא ביטול, וזו ביטול שביטול היש של המתנגדים. אנחנו מצד אחד מבטלים את היש, שאני בעצמי מה אני, אבל מצד שני, אני מחובר לכלל. וזה נותן לי, אם אין אני לי, מי לי? זה מתנגדים, אני צריך לדאוג לעצמי. אבל כשאני לעצמי, מה אני? אני אפס. אז מה כן צריך לעשות? צריך להתבטל על הכלל. הרב כותב באורות הקודש בעמוד ר' צדי ב', כיצד היא הקדושה? החיים הרגילים אינם מתבטלים מתכונתם, השיג והשיח אנושי רגיל, חיי הגוף היהודי וחיי החברה, הנימוס והכבוד אינם משתשתשים, אבל הם עולים במעלה אידיאלית. זאת אומרת שכשאדם רוצה להיות קדוש, הוא חי פה בעולם הזה, הוא לא מתנתק מהעולם. החומרנות או הגופניות מבוררים על ידי הכללת הגשם ברוח, ולא על ידי ההתעלמות מהם. משום שהרע, על פי הגדרה זו, אינו הגשם עצמו, אלא הפירוט בינו לבין הוויה עליונה יותר. יש הוויה עליונה אלוקית. אז הגשם בעצמו לא רע. רק כשהוא מנותק מהאלוקות. ולכן צריך לבנות את הגשם ולחבר אותו לאלוקות, לקדש את הגשם. כותב הרב באורות הקודש, ב' עמוד תפיות ב', כשמסתכלים בעולם בהסתכלות אידיאלית שאור הקודש מאיר עליה את זרעו, אין רואים דבר פרטי מצד פרטיותו, כי אם בכל החיזיון, בכל פלוגה, אפילו הקטנה שבקטנות מהחלקים השווים והמעשים, רואים ההופעת תוצאה, תנועת הכל, רואים את הכל. כשמסתכלים בעולם מסתכלות אידיאלית, רואים את הכל. איך אור הקודש מאיר על הכל. וזו הסתכלות במכלול השלם, ואיך שהכל חי בהרמוניה. הרב כותב באורות הקודש ב' עמוד ר' צד דיזיין, הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה, קדושת ההוויה שאדם מכיר את עצמו בתל בפניותו הפרטית וחי חיים כלליים, חיי כל מרגישו חיי הדומה מצמח וחי חיי הכלל כולו של כל מדבר שכל איש מאישי האדם חיי כל שכל וכל מכיר כל מסיק וכל מרגיש והוויה כולה מתעלה עמו ולמקורה, והמקור מתגלה תמיד עליה ועליו ברוב פער, ברוב הדר, בהוד קדושה באמת ובנחת, כל העושר, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפרת, כל חחל והגבורה שופעים עליו הראש של עולם הוא. יסודו ואומץ המשכת חייו בזכותו ניזון העולם כולו, כעין וכפס הוא בעיניו, הוא אינו מתקדש, נבדר ונפרש חי, וכל חייו קודש קדשים אדם. יש על זה הרבה בניו אייג' מדברים על זה, אבל הרב קוק קדם לזה, וזה פה המקורו האלוקי, לא ה... הם מדברים הרבה על היקום, להתחבר אליהם, היוניברס, אבל הרב פה אומר שהכל אלוקות, נכון? אז אם ככה צריך אדם להתבטא לכל החיים הכלליים, לחיי הדומם, חיי צומח, חיי מדבר, כולם, כולם חלק מהאלוקות. ואני חלק מהמכלול הזה. ואני מעלה את הכל למקור, אני מבין שהכל, כל צעץ שאני רואה, כל גרגיר אפר שאני רואה, הכל מחובר לאלוקות. הכל חי רק כמו שאריזל אומר, בגלל הניצוץ האלוקי החבוי בתוכו. ואני חלק מזה, ואני מעלה את הכל למעלה. ואז בזכותי, מכיוון שאני מכיר, אני מודע לכך, יש לי מודעות לאור האלוקי, השורה בבריאה, אז אני באמת מזכה את כל העולם בקיומו. כי תכלית העולם זה לגלות את אור האלוקי, ואני מבין, אם אדם זוכה למדרגה כזאת, שהכל אלוקות. אז פה הרב מתנגד לעבודה מצומצמת. אם יפיל עצמו קודם קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת בתפילה, בתורה, בצמצום מוסריות ודקנות פרטית, יסבור וידוקה, יחוש כי נשמה מלאה כל יקום לוחצים בצפתים להסגירה במועקה מצומצמת של מידה, של התוויה דרך מיוחד, ובשעה שכל הדרכים יחד הנם לפניו פתוחים, כולם מלאים אור, כולם עוצרים חיים. זאת אומרת, אדם שרק מקיים תורה ומצוות, זה לא מספיק. כי יש מרחב יותר גדול, צריך לתקן את כל היקום. נכון, צריך לשמור על גם תרי"ג מצוות. וזה עיקר, אבל יש את כל היקום שצריך לתקן. כל עץ, כל פרי, כל שיח, כל שיח, כל אדם, הכל, הכל, הכל אלוקות. אז אדם יכול להיות צדיק, לקיים את כל תרי"ג מצוות, לדעת את כל השס בעל פה, אבל כשהוא רואה עץ, הוא בכלל לא מזדהה עם העץ. מה העץ קשור אליי? אולי עץ יפה. אתה רוצה לצלם, צלם, אבל אני עסוק בסוגיה שלי. אבל לפי הרב, אדם גבוה יותר מסתכל על העץ ורואה שם את האלוקות, את הביטוי של האלוקות, את הניצוץ האלוקי, את האור האלוקי, והוא רוצה לרומם אותו, לקשר את זה עם המקור. ובהמשך הרב כותב בהקשר האקטואלי, החוצפה שבעקבת המשיך הבא מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה וסוף שתגיע לה. הוא אומר שכל החוצפה כאן זה אנשים לא רואים את ה... לא רוצים את החיים הנמוכים, המצומצמים, הם רוצים חיים גבוהים יותר, שבו מכירים את האלוקות ששורה בכל. אז דיברנו על כך שהרב אומר שצריך לבטל הכלליות, אבל זה לא אומר שצריך לבטל את הפרטיות. והכל היא עצמות הפרטית היותר מחוברה. זאת אומרת, זה דוחף לחיים לכל מעשה וכישרון. כשאתה מבין שהוא חלק מהכלל, אז זה דוחף אותו למעשה. זה מעצים את היחיד. כמו שכותב הרב באורות הקודש ב' עמוד שצד"ד, התכלית האחרונה של כל ההוויה כולה היא גילוי אור השם ברום תענוגו העליון, באחדות עליונה כזאת, שלא יהיה שום ניצוץ חיים שיש העצמי שלו, לא יתעלה למעלה רוממה מכל רוממות זאת. ואם יהיה העילוי של כל ההוויה כולה זורח בכל פרט ופרט בפני עצמו, כדוגמה של אספקלריה, שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה בה ואין קץ לאושר גדול זה. מה התכלית האחרונה של ההוויה? גילוי אור השם, ברום תענוגו היום, שיהיה תענוג עצום, באחדות עליון כולל כזאת, שלא יהיה שום ניצוץ חיים. זאת אומרת שכל החיים יתרוממו מהאלוקות. מה ואז יהיה העילוי של כל הביאה כולה זוהר בכל פרט ופני עצמו. זאת אומרת, רואים גם את הפרטים, גם הפרטים יסירו. זה כמו אספקלריה, שמסתכלים באספקלריה, אז הכל נראה דרך האספקלריה. כך גם כשמסתכלים על העולם, על היקום, על החיים, נראה את האלוקות בתוך כל דבר, וזה באמת מעצים את הפרט, כי אני ואתה וכל אחד הוא ביטוי של אלוקות. הרב כותב בעולת הראייה בסידור שלו בעמוד תתוו, אף שצריך אדם שישים מעיינו על ישועת הכלל, מכל מקום צריך להיות עסוק בשלמותו הפרטית, אלא שצריך שתהיה כוונתו על שעדי שלמותו יוחד אל הכלל, ובזה איננו נפרד מהכלל גם ביותו עסוק בשלמותו הפרטית. אדם יעסוק בשלמות הפרטית, אבל בהקשר של הכלל, לדעת שבכך הוא מתקשר לכלל, הוא מחזק את הכלל. פסקה נוספת שבה רב קוק מתייחס לשירות לחסידים ולמתנגדים, הוא מעלה נקודת מבט נוספת, זה מובא בספר הרב קוק בין חסידים ומתנגדים. כותב, וזה מודפס במקור באורות הקודש ב' עמוד שמצדיה, קושי גדול יש בציור של השגת הלכות ויחוסה לעולם ולכל הנברים כולם על פי הציור של הוויה הלוקית מחוץ להוויה של העולם. אז נראה הדבר כאילו איזו הצלחה עמדה שאלוהים יהיה בחוף וחיובו המאושר מהכל, וכל הנברים הם החסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוהים. ומפני זה יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת המכרת רק את האלוקות. ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין האלוקות, כי אם הכל או מקור הכל או משהו למעלה למעלה מזה. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מהאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו, אלא סמיות עיניים שלנו גורמת כן, שאיננו מכירים כי את הפרטיות ואנו מעצמנו מציאותנו הפרטית בחסרונותי סמיות עיניים. זאת אומרת, קשה לצייר את האלוקות ויחוסה לעולם על פי הציור שהקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ להוויה של העולם. כי אז נראה שאיזה מזל יש לשם שהוא מאושר ואנחנו חסרים, כי הוא אלוקים ואנחנו לא, אנחנו המסכנים והוא המוצלח, הוא בר מזל כביכול. אז לכן יש נטייה בנפש שאדם רוצה לצייר את האחדות הכוללת שמכרת רק את האלוקות, וכל גילוי פרטי זה לא עניין לאלוקות, הכל רק מה שאין פרטיות, כי הכל אלוקות, יש אחדות כוללת. ומה שמחלק את הגילוי הפרטי מהאלוקות זה לא אמת מצד עצמו, זה סמיות עיניים. אנחנו מכירים את הפרטיות, את הפרטיות, אבל זה סמיות עיניים, כי באמת הכל אלוקות. אבל גם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב. משהו מיישב את הדעת הוא יסוד העושר שבחופש. הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי שנוטה בחופשו את הטוב, הוא מחויב במציאות וכל יחיד יכול להתעלות בעצם חופשו אל מקור, בעצם חופשו. אל מקור החפץ הטוב. וכשירצה את הטוב המוחלט, ישתאב בגוף הדמלכה, ולא תהיה שום הבדלה בינו ובין אלוקיו. כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. חוזרים אנו לפי זה שההוויה האמיתית הוא אלוהי אלוקות. וכל ההוויה ירודה ממעלת אלוקים עליון איננה כי מרידת הרצון בבחירתו הבלתי שלמה, וזה גורם תוספת של גירעון. וסוף כל סוף שכל התאומה תכלה והרצון מתוך חופשו יתעלה על הטוב המוחלט. ויהיה השם אחד ושמו אחד. והוויה זו של חזרת הכל לאלוקות היא השלמות העליונה בהוויה, ואין כוח להשיג ערכה. הרעיון שכל ההוויה כולה הוא רק עניין האלוקות ואינו דבר לגמרי מבלעדי השם, הוא מענג את הלב מאוד. התענוג הרוחני שהרעיון הזה מסבב הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו. קודם הרב התייחס לציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם, כלומר לגישה המתנגדית שרואה את האלוקים כנפרד מהעולם. הוא אומר שיש פה איזה קנאה, שיש לו איזה הצלחה, יש לו מזל שהוא מאושר, הוא האלוקים ואנחנו המסכנים. וזה נובע מהתפיסה המונותאיסטית המקובלת, הרואה את האלוקים כנפרד מהעולם. הפתרון לקנאה הוא שינוי בתודעה דתית. מה אדם עושה? הוא מצייר בנפש את האחדות הכוללת, שהכל אלוקות. כי אם הכל הוא מקור הכל, או משהו למעלה מזה, זאת אומרת, יש נטייה בנפש להזדהות עם הגישה החסידית, המזהה את הקדוש ברוך הוא עם העולם. זאת אומרת, הגילוי הפרטי זה לא השם. כי אם הכל מקור הכל או משהו למעלה מזה. זאת אומרת, מה שרואים פה זה גילוי חלקי של הקדוש ברוך הוא, זה לא השם. כשאתה רואה את הטבע אתה לא רואה את השם, כשאתה רואה גילוי פרטי אתה לא רואה את השם, אבל אתה רואה חלק, כביכול אפשר לדבר על חלק. אז לכן אי אפשר לומר שהוא שם ואני פה ואני המסכן, כי הוא גם הוא פה. יש פה גילויים של הכל, של מקור הכל. על פי הגישה החסידית, המחשבה שאדם בחסרונותיו נפרד מהשם הוא פרי של דמיון וסמיות עיניים. הוא צריך פשוט להתגבר על הדמיון. אבל הרב אומר שגם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי עושר הכמוסים בגנזי הלב. גם גישה זו אינה יכול לתת מענה מוחלט לרצון האדם להגיע לאושר המושלם. אז הרב כותב, משהו מיישב את הדעת הוא יסוד האושר שבחופש, הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי שנוטה בחופשו על הטוב. הוא מחויב המציאות, וכל יחיד יכול לתלות בעצם חופשו על מקור החפץ הטוב, וכשירצה את הטוב המוחלט ישתאב בגוף הדמלכה, ולא תהיה שום הבדלה בינו ובין אלוקיו, כי אם הבנותיכם יהיו מבדלים ביניכם ובין לבין אלוקיכם. לדעת הרב, ההתעלות של האדם אינה רק התגברות על הדמיון כמו אצל החסידים, אלא היא פעולה ממשית. הירידה מהאלוקות אינה משהו דמיוני אלא משהו ממשי, וגם היציאה ממנו היא משהו ממשי. חופש שאדם יש לו, חופש שהוא משתמש בחופש שלו להשיג את הטוב, ואז הוא מתחבר למקור החפץ הטוב, ואז הוא נשאב, ישתאיב בגוף הדמרקו, הוא נשאב בגוף המלך כביכול. זאת אומרת, הרב שואף לאידיאל של אין עוד מלבדו, כמו אצל החסידים, שהכל אלוקות. אבל זה לא נתון מראש. האדם צריך ליצור את המציאות הזאת. היסוד של עושר האדם זה היכולת שלו לבחור בטוב. ואז כשהוא בוחר בטוב הוא מרגיש טוב, זה יסוד העושר. וההרגשה שיש לנו, הרגשה טובה, מידע על אמיתות ההבנה הזאת. איך אומר הרב? שאנחנו מרגישים עוצמה פנימית כששומעים שזה תלוי בנו. אנחנו, ככל שאנחנו עושים יותר טוב, אנחנו מתקרבים לאלוקות, מגלים את האלוקות. אז לפי הרב, אין להסתכל על העולם, אין עוד מלבדו, הכל אלוקות. ואז עכשיו אפשר ללכת ולעשות כלום. ולשבת ליד הבריכה ולקרוא עיתון יומי. לא. הכל אלוקות, אבל צריך לגלות את זה על ידי המעשים הטובים שלנו. החופש המוחלט. לחפש את הטוב. לחתור על האידיאל. אז הדברים היו מאוד 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 עמוקים, וכמובן שצריך הרבה הרבה להעמיק ולהעריך בזה. ובסייעתא דשמיא אנחנו נמשיך בשיעורים ונלמד עוד ועוד, ונזכה באמת לגלוב את הטוב והצפון בנו וצפון בכל הבריאה. אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידי מורה מרבותיי.